שהתורה מדברת על יום הכיפורים זה בפרשת אחרי מות בספר ויקרא. אתן יודעות שפרשת אחרי מות זה אחרי מות שני בני אהרון, ואנחנו רוצות בעזרת השם להכין את עצמנו ליום הכיפורים דרך הדברים שכתובים קודם כל בתורה. בסדר? ראינו כל מיני מקורות, בטח מכל מיני ספרים של גדולי ישראל. אנחנו רוצים להיפגש עם יום הכיפורים קודם כל דרך הדברים שכתובים בתורה. אז כדי להגיע ליום הכיפורים אנחנו צריכות להיפגש קודם כל עם מה שהתרחש לפני כן. בסדר? אנחנו נקרא את הדברים קצת הפוך ונחזיר בחזרה לסדר הנכון. בסדר? יש לכם דפים? יש דפים מיותרים במקום כלשהו? הנה, הנה, יש פה דפים, תעבירו. שלומציון, יש לך דף? אז שם. אז אני אומר, אנחנו נקריא קודם כל את מה שכתוב בפרשת אחרי מות פרק ט"ז, ואחר כך נעבור למקור הראשון. בסדר? אנחנו קוראות את זה הפוך, אבל רק כדי שנתחבר ליום הכיפורים. בסדר? אז אני בפרשת אחרי מות פרק ט"ז, זה די באמצע הדף שלנו, והתורה אומרת כך: וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו, ויאמר השם אל משה דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא וכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות, כי בענן אראה על הכפורת. אומרת התורה, בעקבות מותם של בני אהרון, אומרת התורה לאהרון הכהן, אי אפשר להיכנס לקודש הקודשים איך שרוצים, מתי שרוצים, בדרך שרוצים, אלא יש דרך מסוימת, ואנחנו יודעות, כן, אנחנו כבר יודעות, שיום אחד בשנה, שהוא היום הכי קדוש בשנה, ביום הזה אהרון הכהן הגדול יכול להיכנס לקודש הקודשים. ומתוך הפסוקים ממשיכה התורה ואומרת: והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי בעשור לחודש, תענו את נפשותיכם, בכל מלאכה לא תעשו, האזרח והגר הגר בתוככם, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו, שבת שבתון ילחם ויניתם את נפשותיכם חוקת עולם, וכיפר הכהן אשר ימשך אותו ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו, ולבש את בגדי הבת בגדי הקודש, וכיפר את מקדש הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח יכפר, ועל הכהנים ועל כל עם הקהל יכפר. והייתה זאת לכם לחוקת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאותם אחת בשנה, ויעש כאשר ציווה השם את משה. אז בעצם התורה מוסיפה שכל פעם מי שמחליף את הכהן הגדול הקודם זה הכהן הגדול הבא. זה מתחיל באהרון, הציווי לאהרון, אבל בעצם זה דיבור לכל הכהנים הגדולים. תודה רבה. שאמרנו, הכהן הגדול הוא שליח שלי בבית המקדש. אנחנו צופים בכהן הגדול, אנחנו לא צופים ראייה חיצונית, אנחנו נכנסים עם תוך העיניים שלנו אל תוכו, והוא עושה בשבילנו את העבודה. ובתוך עבודת כהן גדול ביום הכיפורים יש גם כניסה לקודש הקודשים. בסדר? אני אומרת שוב, פרשת אחרי מות כשמה כן היא, היא נאמרת אחרי מות שני בני אהרון. כדי להבין את פרשת אחרי מות אנחנו רוצות לברר מה קרה לפני כן. בסדר? בפרשת שמיני, ונשתדל להעמיק בעזרת השם בפרשת שמיני, ומתוך זה להבין מה קורה ביום הכיפורים. זה הקדמה ליום הכיפורים. בסדר? יופי. אז כדי להבין מה קרה בפרשת שמיני, אני מקריאה את הפסוקים שמופיעים בראש הדף. אומרת התורה, ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו ויברכו את העם, וירח כבוד השם אל כל העם. אנחנו ביום השמיני למילואים, זוכרות? שעם ישראל בונה את מכין את המשכן, ושבעת ימי המילואים משה משמש במשכן ולא שורה שכינה, ולקראת היום השמיני יש איזו יראה מאוד גדולה וחשש מאוד גדול שמא ביום השמיני, שזה היום האמיתי, לא תשרה שכינה, ואז ביום השמיני אהרון הכהן הגדול עובד את העבודה, ואומר הפסוק, וירא כבוד השם אל כל העם. ביום השמיני עם ישראל זוכה, והשכינה יורדת אל המשכן, השכינה יורדת אלינו, ואומרת התורה, ותצא אש מלפני השם, אש אלוקית, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם. אז יש הרגשה מופלאה, מופלאה, מופלאה של עם ישראל, שהנה ריבונו של עולם הוריד אש מן השמיים, וריבונו של עולם מקבל את הקורבנות, והתחושה היא של התרוממות מאוד 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 גדולה, של קדושה מאוד גדולה, של פלא מאוד גדול, משהו באמת באמת מיוחד, שקצת מזכיר את מתן תורה. ואז מה קורה? ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו, ויתנו בהן אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני השם אש זרה, אשר לא ציווה אותם. אנחנו בינתיים בפשט, אנחנו עוד לא מבינות מה קרה, אבל בפשט נדב ואביהו לוקחים אש זרה, ומקריבים אותה, ומה קורה? ותצא אש מלפני השם, ותאכל אותם, וימותו לפני השם, ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובה יקדש ועל פני כל העם יכבד וידום אהרון. אומר הרשב"ם, תקשיבי טוב מה הוא אומר, על המילים ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם וימותו. אומר הרשב"ם, אני במקור השני, הוא ותצא אש, הוא ותצא אש של פסוק ראשון. שימו לב מה הוא אומר. ותצא אש מלפני השם להקטיר קטורת לפנים, תחילה ופגעה בבני אהרון שם ומתו, ואחר כך יצאה משם ובאה על מזבח החיצון ותאכל את העולה. מה אומר לנו הרשב"א? מה זה ותצא אש? איזה אש זאת? זאת אותה אש. אותה אש שכתובה לנו ברגע הכי מרומם, הכי נשגב, הכי ניסה, הכי נעלה, שמגלה לנו ששורה עלינו שכינה, אותה אש ממשיכה, היא ממשיכה אל תוך נדב ואביהו, היא יוצאת מקודש הקודשים, היא אוכלת את נדב ואביהו, היא ממשיכה אל הקודשים, וזה מה שעם ישראל רואה. עם ישראל רואה אש, היא יורדת מהשמיים, היא יוצאת אחר כך מקודש הקודשים, היא עוברת אל נדב ואביהו, היא ממשיכה אל המזבח, כאילו נדב ואביהו, המוות שלהם הוא חלק ממה שהתרחש שם. זה לא היה משהו צדדי, זה לא היה משהו לא קשור, זה לא היה משהו לא שייך, כביכול הכל סיפור אחד. וצריך להבין מה זה אומר. אומר משה, אני חזרתי לפסוקים, ויקרא משה אל מישאל ואל אל צפן בני עוזיאל דוד אהרון, ויאמר עליהם, קרבו שאו את אחיכם מעת פני הקודש אל מחוץ למחנה, ויקרבו ויסאום בחוטונתם אל מחוץ למחנה, כאשר דיבר השם. אם עברה אש ואכלה אותם, איך נשארו להם קוטנות? מה קורה חס ושלום, חס וחלילה, כשאש מחלה? מה קורה? לא נשאר כלום, נכון? כתוב ותאכל אותם. אז איך משה אומר לשאת אותם בחוטונתם? ברורה השאלה? תסתכלו במקור, ברש"י, אתם רואות את רש"י אחרי פרשת אחרימות, על המילה בחוטונתם, רואות? אתם איתי בדף? כן. אומר רש"י כך, רש"י לא ממציא, זה על פי חז"ל, בחוטונתם של מתים מלמד שלא נשרפו בגדיהם, אלא נשמתם. כמין שני חוטין של אש נכנסו לתוך חותמיהם. תקשיבו מה קורה. מגיעה אש, היא לא מצליחה לגעת בגוף של נדב ואביו. היא לא מצליחה לגעת אפילו בבגדים שלהם. כמו חוט של אש עובר להם בתוך הגוף, וזה מה שממית אותם. הם נשארים שלמים. שום דבר לא מצליח לפגוע בהם. אומר רשי, וזה רשי שלפני בחותונתם, על המילים בקרובה יקדש, אומר רשי, אמר לו משה לאהרון, אהרון אחי, יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום. ידעתי שיהיה איזה קידוש השם ענק 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 ביום הזה. הייתי סבור או בי או בך. חשבתי שקידוש השם יהיה במי שהכי הכי 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 קרוב. ומה מסתבר? עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך. רגע שנייה. אז בואו נעשה רגע סיכום. זאת אומרת, נדב ואביהו זה שני אנשים עליונים. זה שני אנשים קדושים. זה שני אנשים במדרגה אחרת לגמרי מכולם. אין דבר כזה בן אדם שנשרף והוא לא נשרף. אין דבר כזה. אין דבר כזה שהוא יוצא שלם. כנראה שיש פה סיפור יותר עמוק ממה שאנחנו יכולים להבין בצד השטחי של הדברים. ולכן אנחנו צריכים להמשיך להזין לחזל. אני הפכתי את הדף, בסדר, סליחה שהדף שלי לא בנוי כראוי. באמצע הדף, בצד השני, יש מדרש במדבר רבה. כתוב שם כך: בכמה מקומות נכתבה מיתת נדב ואביהו, מלמד שהיה צער לפני המקום עליהם, שהיו בני אהרון חביבים. אומר המדרש, נדב ואביהו היו מאוד מאוד אהובים על ריבונו של עולם. זה שהמיתה שלהם נכתבת שוב ושוב בתורה, זה בגלל שיש צער גדול לפני ריבונו של עולם על זה שהם מתו. ולא רק זה, אומר מדרש תנחומה, אני בראש הדף, בארבעה מקומות מזכיר מיתתן של בני אהרון והזכיר את סורחנן. בארבעה מקומות בתורה כתוב מות בני אהרון, וכתוב מה הם עשו. למה? להודיעך שלא מצא בידן אלא אותו אבון בלבד. אם את מנסה לחשוב שנדב ואביהו זה שני אנשים קטנים, עלובים, שפלים, וכמו שכל החיים שלהם הם חטאו, הם נפלו גם כאן, אז את לא מבינה כלום. בכוונה כתוב את מיתתם ואת סיבת מיתתם, כי חוץ מזה לא היה להם שום חטא. וממשיך המדרש ואומר, אמר רבי אלעזר המודעי, בואו ראה כמה קשה מיתתם של נדב ואביהו לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שמזכיר מיתתם מזכיר סורחנן. כל כך למה? שלא ליתן פתחון פה לבאי עולם, שלא יאמרו מעשים מקולקלים היה להם בסתר ולפיכך מתו. אין כזה דבר. אנחנו רוצות להבין מה קרה עם נדב ואביהו. קודם כל אומרים לחז"ל, תביני שזה אנשים במדרגה אחרת לגמרי לגמרי לגמרי. אין פה בן אדם רגיל קטן שפתאום נופל בחטא. יש פה משהו הרבה 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 יותר פנימי והרבה הרבה 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 יותר עמוק. ובמחילה, אני שוב הופכת את הדף, זה לא בסדר. הכי למטה בדף כתוב ככה: בית פעמים כתיב לפני השם. כשהתורה מתארת את מותם, אז התורה כותבת פעמיים לפני השם: וימות נדב ואביהו לפני השם, בהקריבם אש זרה לפני השם. למה שתי פעמים? בשביל מה צריך לכתוב את זה פעמיים? אמר הקדוש ברוך הוא, הוציאו את המת מלפני, שכן כתיב קרבו שאו את אחיכם מעת פני הקודש, כביכול כשישראל בצרה אף הוא עמהם, שכן כתיב בכל צרתם לא צר. למה כתוב לפני השם? כאילו ריבונו של עולם מרגיש שהם מתים לידו, והוא כולו כולו מלא כאב, כולו מלא צער. זה ציור שכזה. אבל מכל הדברים של חז"ל מתברר שנדב ואביהו הם משהו אחר. שנדב ואביהו זה אנשים אחרים. אז איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שנדב ואביהו מקריבים אש זרה מלפני השם? אש זרה, נכון, זה מזכיר לנו עבודה זרה. זה מזכיר לנו דברים לא כל כך נחמדים. זרות זה ביטוי לניתוק, זרות זה ניתוי, זה ביטוי לריחוק. זרות כלפי ריבונו של עולם זה מילה נוראית. אז איך חז"ל יכולים להגיד לנו שזה אנשים כל כך קדושים וכל כך עליונים וכל כך טהורים וכל כך מיוחדים? אז בשביל זה אנחנו שוב צריכים להיעזר בדברים של חז"ל, וחז"ל מנסים לברר מה היה החטא של נדב ואביהו. אז קודם כל נראה במדרש תנחומה, בסדר? אנחנו עדיין באותו צד. יש לכם מדרש תנחומה? שואלים חז"ל מהיכן הייתה חטאיה. חטאיה זה להחטיא את היעד, להחטיא את מה שצריך, את המקום שאליו צריך להגיע. שואלים חז"ל מהיכן הייתה חטאיה שנטלו את שלהם, מאיפה זה בא, מאיפה זה הגיע, מה דחף אותם. אז בואו נראה. אמר רבי יושעיה, בשעה שהיה משה עולה להר סיני וזקני ישראל עמו מן המדבר, היה אהרון וחור ו70 זקנים ונדב ואביהו עולים עמו. משה ואהרון היו מהלכים תחילה, נדב ואביהו מהלכים אחריהם, וכל זקני ישראל מהלכים אחריהם. והיו נדב ואביהו מהרהרים בליבם ואמרו, אמתי שני זקנים הללו מסתלקים כדי שניטול שררה ונהיה אנחנו ראשונים לכל דבר? כשמשה עולה להר סיני, זה לא יפה. אז בוא נראה, בוא ננסה לחשוב איך זה לא סותר את מה שאמרנו. איך זה יכול להיות שהם אנשים גדולים וזה מה שהם אמרו?
לא, לא יש אנשים גדולים. בגלל שכתוב שנכון, כתוב את החטא של המפורט ולשאול משהו שיש להם חטאים אחרים.
עכשיו מסבירים מה החטאים. מה זה אומר אש זרה? בסדר? איך אתם יכולות להסביר את המשפט הזה שאומרים נדב ואביהו לחיוב? כתוב פה ואנחנו נהיה ראשונים לכל דבר. הם לא רק רוצים. מה אומר משה לאהרון? מה משה אומר בעצמו לאהרון? הם יותר גדולים מאיתנו. קודם כל, באמת נדב ואביהו היו יותר גדולים. זה שהם רוצים, בואו נסתכל במבט לא שלנו, בסדר? אנחנו מנסים להסתכל במבט אחר, אנחנו מנסים להבין את הגדולה שלהם, לא קטנו. זה מה שחז"ל מבקשים. אז כשנדב ואביהו אומרים מתי שני זקנים הללו מסתלקים, הם לא מתכוונים למשהו פרטי שלהם. הם לא פוליטיקאים שמחפשים מתי ראש הממשלה כבר יהיה זקן ונוכל להחליף אותו. ולא נדבר על זה. לא נדבר על ראש הממשלה. הם באמת באמת יודעים שהם יותר גדולים, והם עסוקים בגדלות באמת, לא מתוך שפלות ועליבות וקטנות. זה ההחטאה הראשונה. למה זה ההחטאה הראשונה? כי יש לנו את בינתיים את משה ואהרון, ואם יש לנו אותם, סימן שהם צריכים להיות. דבר נוסף, אחרי מות שני בני אהרון, רבי אחא אמר, מאיכן נטלו את שלהן? אלא שלא נזקקו לפריה ורבייה. היו אומרים, אנו פרחי כהונה, ואנו נוטלים נשים שאינן עוגנות לנו. מה ההחטאה השנייה? שנדב ואביהו לא מתחתנים. למה הם לא מתחתנים? שוב, אנחנו בוחנות את זה לא בעיניים קטנות מצומקות ומקובצות. נדב ואביהו הם אנשים כל כך גדולים, הם לא מאמינים שתהיה אישה שיכולה להיות ראויה לגדלות שלהם. לא באופן פרטי, לא באופן קטן, באמת הם לא מאמינים. באמת הם היו מאוד מאוד גדולים, הרבה מעבר לכל השאר. אז הם לא מאמינים שהם צריכים, הם בטוחים שהם פטורים מפריה ורבייה. דעה שלישית, רבותינו אומרים בשביל שזנו עיניהם מן השכינה. אמרו, לא כך עשה משה שהלך לרקיע והביט בשכינה, ולא צריך לא אכילה ולא שתייה. אף אנו, כיוון שאנו מביטים בשכינה, אין אנו צריכים לא אכילה ולא שתייה. אף על פי כן ויחזו את האלוקים וצרכו לאכילה ושתייה, שנאמר ויוכלו וישתו. אני לא יודעת בדיוק מה זה להסתכל בשכינה, אני לא מספיק מבינה מה זה. אבל כביכול הם הסתכלו בשכינה בזמן הלא נכון. מי שלא ראוי לא היה אפילו מצליח לראות, הם רואים, סימן שהם במדרגה עליונה. אבל הם רואים את זה בזמן הלא נכון. זה החטאה שלישית. אבל לא רק את זה, זה שלושת ההחטאות עוד לפני מה שהתרחש במשכן, זה משהו שהוביל לשם. מה קרה במשכן? הפכנו את הדף, מקור שני. בר כפרה בשם רבי ירמיה בן אלעזר אמר, בשביל ארבעה דברים מתו בני אהרון. אתם זוכרות שאנחנו בדרך ליום כיפור? אל תחשבו שלא נגיע לשם. אל תחשבו ששכחתי. אנחנו בדרך ליום כיפור. דרך השיעור שנדב ואביהו מעבירים לנו. על מה הם מתו? על הקריבה ועל ההקרבה ועל אש זרה ועל שלא נטלו עצה זה מזה. בואו נראה מה כל אחד מהדברים. על הקריבה שנכנסו לפני ולפנים. נדב ואביהו נכנסים הכי הכי פנימה שאפשר. ועל ההקרבה שהקריבו קורבן מה שלא נצטוו. הם מקריבים קורבן שאף אחד לא ציווה אותם. ועל אש זרה שהביאו אש זרה מבית הקיריים. הם לוקחים אש מהמטבח שלהם ומשתמשים באש הזאת למשכן. ועל שלא נטלו עצה זה מזה, תני רבי חייא איש מחתתו, איש ממחתתו, איש מעצמו עשו, ולא נטלו עצה זה מזה. מה מתארים ארבעת החטאים? מה זה על הקרבה שנכנסו לפני ולפנים? נדב ואביהו יודעים שהם קדושי עליון. מבחינתם הם כל כך קרובים לריבונו של עולם, שהם יכולים אפילו להיכנס לפני ולפנים. למה הם מקריבים קורבן שהם לא נצטוו? כי הם הרגישו בלב שהם חייבים להקריב קורבן לריבונו של עולם. הם כל כך היו קרובים, הם כל כך היו נרגשים, הם כל כך היו במעלה גבוהה, שהם הרגישו שהם צריכים להקריב קורבן לריבונו של עולם, אפילו שמה? אפילו שמה? אפילו שאף אחד לא אמר להם להקריב את זה. מה הדבר השלישי? הם הביאו אש מהמטבח שלהם. למה הם הביאו אש מהמטבח שלהם? כי מבחינתם החיים שלהם כל כך קדושים, אפילו מה שקורה במטבח שלהם, אפילו מה שקורה במטבח שלהם, זה דברים שבקדושה. מבחינתם האש במקדש שלהם, אין שום בעיה להכניס אותה לבית המקדש. ומה הדבר הרביעי? הם לא נוטלים עצה זה מזה. כל אחד הולך לפי התחושה הפנימית שלו. הם לא שואלים אחד זה שני, אולי בעצם, אולי צריך לברר, אולי צריך לשאול מישהו. הם כל כך, כל כך בטוחים בקדושה שלהם. הם כל כך קרובים לריבונו של עולם, שמבחינתם כל מה שהם עשו זה בסדר. זה בסדר להתקרב, זה בסדר להקריב, זה בסדר לקחת אש מבית המטבחיים, זה בסדר לא ליטול עצה זה מזה. אומרים חז"ל עוד ארבעה דברים. רבי מני דשאב ורבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי, בשביל ארבעה דברים מתו בניו של אהרון. על שנכנסו בלא רחיצת ידיים ורגליים. עכשיו תגידו אתם, למה הם נכנסים בלי לרחוץ ידיים ורגליים? כי הם קדושים. למה כהן רוחץ ידיים ורגליים? כי הוא רוצה להתקדש לפני העבודה. הם לא רוחצים כי הם יודעים שהם במעלה קדושה. הם באמת במעלה הזאת, הם לא המציאו שום דבר. כל מה שאמרתי עד עכשיו הם לא המציאו, זה נכון. מה הדבר השני? במדרגה רוחנית שלהם. הם באמת, באמת. הכל, הכל, הכל. אנחנו יודעים את זה ממשה רבנו. אנחנו יודעים את זה מזה שמשה אומר בקרובה יקדש. הם הכי הכי קרובים, הם יותר קרובים ממשה ואהרון. בטח שזה מתוך שהם עבדו, לא מתוך, זה לא קרה להם בטעות, זה לא היה קסם. בסדר? מאוד מאוד קדושים. רגע, רגע, תכף נברר את זה, בסדר? הדבר השני שנכנסו מחוסרי בגדים, מחוסרי בגדים זה יש בגדי כהונה, נכון? הם לא לבשו את כל בגדי הכהונה, הם לבשו רק חלק. למה הם לבשו רק חלק? שוב, מה אתם אומרות? כי הם קדושים, מה הם אומרים? מה אנחנו צריכים את המלבושים? אנחנו באמת קדושים מבפנים, אז לא יהיה לנו את המלבוש. העיקר שאנחנו באמת במדרגה. הדבר הבא זה שלא היו להם בנים. אתם יודעות שהמצווה הראשונה בתורה זה פרור ובו. אומרים נדב ואביהו, אנחנו כל כך מחוברים לנצח, שאנחנו בכלל לא צריכים ילדים שיחברו אותנו לנצח. אנחנו הנצח בעצמו. אז לא היו להם בגדים, לא היו להם בנים. ואז שנכנסו שטויי יין למקדש, מה הם אמרו? אצלנו היין, מה זה עושה לנו? זה מקרב אותנו, משמח אותנו. מישהו אחר שהוא קטן, שהוא עלוב, הוא שלא ייכנס שטויי יין, אבל אנחנו אין לנו בעיה. הפוך, היין רק גורם לנו יותר להתקרב. יש עוד שתי דעות. הדעה החמישית זה שהם נכנסו גלויי ראש, הם לא שמו על הראש, נכון? היום יש כיפה, פעם היו שמים תרבוש כזה, אני לא יודעת, לא חשוב, מצנפת. לכהן יש מצנפת, הם נכנסו גלויי ראש. למה יש כיפה? למה הולכים עם כיפה? יראת שמיים, להזכיר לעצמנו. בוא תרגע, אמנם אתה בן אדם, אמנם אתה רציני, אמנם אתה מוכשר, אמנם אתה צדיק, אבל תרגע. כיפה, שמים לנו משהו על הראש שלא נתגאה. אומרים נדב ואביהו, אנחנו לא צריכים לחסות את הראש שלנו, אנחנו שם. אנחנו לא צריכים שום דבר שיעזור לנו להגיע למדרגה. אנחנו במדרגה. והדבר האחרון, ככה חז"ל מגדירים את זה, שהורו הלכה בפני רבם. הם עושים משהו בפני משה רבנו, הם מחליטים על משהו בפני משה רבנו, בלי לשאול אותו. למה הם לא שואלים את משה? כי מה הם אומרים? אנחנו יודעים, אנחנו לא צריכים את משה. לכאורה, רגע, רגע. לכאורה, כל מה שנדב ואביהו אומרים זה נכון, אני אומרת שוב. זה לא אנחנו, זה לא אנשים קטנים. זה אנשים גדולים שהיו באמת חיים בקרבת אלוקים אדירה. שואלת שירל, אז למה הם מתו? אז למה יוצאת אש מלפני השם ושורפת אותם ומחלה אותם? אם באמת הכל כל כך גדול, כל כך עליון, כל כך נשגב, אז הפוך, אז לאנשים כל כך עליונים מותר לעשות את זה. נניח שזה לא ממקום של גאווה, בסדר? נניח שזה הכל נקי, בסדר? תסבירו לי, נניח שבאמת הכל נקי. הכל היה נקי. רגע, רגע, שנייה, תכף תשאלי. אני אומרת שוב, אני שואלת אתכם. כל מה שחז"ל אומרים, חז"ל אומרים לך, תקשיבי, נדב ואביהו צדקו במה שהם אמרו. ובכל זאת, התורה קוראת לזה אש זרה. ובכל זאת, התורה מגלה לנו שהם מתו. מה? דברו, דברו. כן.
אני מרגיש את קרבת אלוקים, אני ברחול, אני יכולה... אבל ברור שלא עושה את זה בגלל שאני חפה, חפה שלום.
אבל בסוף, גם בחוק הידקים צדיקים קרו בסערה, כאילו זה ממש חשוב, כי עם מסתכל עליהם, ואז כאילו, אם הם מביאים לסערה, אם הם עושים בצורה שהם בוחרים, לא נותנים לזה, אני לא מקפה לזה, אז עם מסתכל ואומר, כאילו, אבל זה לא רצון השם.
יופי, רצית להוסיף? מעולה. אז בואו נראה. מה, איך הרב באורות הקודש אומר את מה שאמרה הרבנית שקד לוי. הוא אמר לפנייך, אל תדאגי, טוב? טוב, אז בואו נראה. זה השיעור של יום הכיפורים, אז תקשיבו טוב. זה השיעור, לשם אנחנו הולכים ליום הכיפורים, בסדר? אומר הרב כך. כשהולכים אחרי ההרגשה העליונה של הופעת רוח הקודש, יש להם רוח הקודש, את שומעת רחל תמה? יש להם רוח הקודש, אך הם הגיעו, עבדו קשה בטירוף, ושל כל חוכמה והופעה שבעולם, המדרגות הכי עליונות, בלא התקשרות אל התורה ומעשה בפרטיות, ובמדידת המידות הטובות המשוערות על פיה, הרי זה חטא נדב ואביהו. על מה הרב מדבר? הרב מדבר על התקשרות לתורה. מה זה תורה? תורה זה מלשון להורות. בתורה כתוב מה ריבונו של עולם מורה לי. מה עוד הרב אומר? שבתורה כתוב מעשים פרטיים. מה מעניין את ריבונו של עולם? אם נתלשה לי שערה בשבת כשהסתרקתי, או לא נתלשה לי שערה בשבת, מה קרה? מה זה מעניין את ריבונו של עולם אם הוצאתי מתוך האוכל את הפסולת, או מתוך הפסולת את האוכל? מה זה מעניין אותו? אומר הרב, יש פרטים בתורה. יש ציווי אלוקים מפורט בתורה. הרב אומר את המילה מדידה. מדידה זה למדוד באופן מדויק. הרב אומר את המילה משוער מלשון שיעור. שיעור זה גם משהו מדויק. מי שמרגיש, הוא מרגיש הוא במדרגות עליונות. הוא מרגיש שהוא הגיע לקרבת אלוקים אדירה. ומה הוא מחליט? מה הוא מחליט? שהתורה זה קטן עליו. בקטנה. זה כבר לא קשור אליי. אני לא צריך כיסוי ראש. למה אני צריך כיסוי ראש? אני כולי בשמיים. אני לא צריך להקפיד אם אני נכנס למקדש עם שטו יין או לא שטו יין. אני גם כשאני שטו יין, אני כולי אלוקי. אומר הרב, זה חטא נדב ואביהו. הפרדת יסוד אבא מאמא אילה. אני מקווה שאני אומרת נכון. אמא זה בדרך, בדרך כלל מידת הרחמים. אהבה. אבא זה זה ש... כל מי שאצלם זה אחרת, זה בסדר. אבא זה זה שאומר מה עושים. אצלנו אבא מחלק כל היום המתקים. אתם מבינות שקצת קשה לי להגיד את זה, אבל בסדר. אבא זה זה שמכריע. אבא זה זה ש... אומר הרב, מי שרוצה את התורה רק בה, אני מתחבר, זה כיף לי, זה מרומם אותי, והוא שוכח שכתוב בתורה. את צריכה לעשות ככה, ואת לא צריכה לעשות ככה. וההלכה הזאת היא כזאת, וההלכה הזאת היא כזאת. ויש נימים דקים, ונימים עוד יותר דקים, ונימים עוד יותר דקים. אומר הרב, זה להפריד את יסוד אבא מאמא. אתם יודעות שריבונו של עולם נקרא אבינו, מלכנו, נכון זה אבא? הוא גם נקרא שכינה, שכינה זה אמא. ריבונו של עולם הוא גם אבא וגם אמא. אתה לא יכול להגיד, אני רק אמא. אני מה זה קרוב לאלוקים, אני עושה מסיבות וזה, ואני אני, אני רואה מלאכים. אין דבר כזה. אין דבר כזה אמא בלי אבא או אבא בלי אמא. אסור להקליט אותי, נכון? אסור להקליט אותי עכשיו. לא נורא. אומר הרב, תקשיבי טוב. חושבים המתנהגים ככה, שמתקרבים אל הקודש, מייחדים הם ממרחקים, מקריבים אפילו אש זרה, ובאים אל הקודש תויי יען בלא אימת הדשמיה. אין יראה. אתם יודעות שכל החיים צריך לעבוד את השם באהבה וביראה. מכירות? הוא יפתח ליבנו בתורתו וישם בליבנו אהבתו ויראתו. יש מקום אחד בעולם שעובדים את השם רק ביראה. איפה אנחנו אומרים את זה? יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ושם נעבודך ביראה. לאן נעלמה האהבה? בית המקדש זה משהו אחר. אי אפשר להיכנס לבית המקדש שטויי יין. אי אפשר להיכנס לבית המקדש גלויי ראש. אי אפשר להקריב בבית המקדש קורבן, כי בא לך להקריב קורבן. מה פתאום? אין דבר כזה. זה משל החיים שלנו. אומר הרב, בלא אימת הדשמיה, אימת השמיים, הנובעת ממקור עליון, הבא על ידי כיסוי הראש. אלא פרועי ראש. אין דבר כזה. ומתייחדים כל אחד בהשגתו המיוחדת. הם מלאי השגות עליונות, אבל מה הבעיה? בלא איגוד עליון של תורת משה מורשה. בלי משה רבינו אתם לא קדושים. בלי להבין שהכל התחיל במשה רבינו והכל זה ממשה רבינו, זה לא שווה כלום. אם תיפגשי, לא עכשיו, עם בחור והוא יגיד לך, אין לי רב, אני כל היום לומד תורה, אני מבין מלא דברים, אני מה זה אוהב את התורה, התורה היא כל חיי, אין תלמיד חכם שאני לומד, לא מצאתי רב שאני לומד, אף אחד לא מספק אותי. באותו רגע תקחי את החפצים שלך ותלכי הביתה. אין דבר כזה ללמוד תורה בלי שאתה מקשיב לרב, שלמד מרב, שלמד מרב, שלמד מרב עד מי? עד משה רבינו. אין כזה דבר, זה לא משנה המדרגה שלך, זה לא משנה כלום. רשמתם את זה? אל תדאגו, אני אגיד לכם את זה עוד 1,000 פעמים, אתם לא חייבות לרשום. עד שזה יישב לכם במוח. ואם מישהו יספר לך שאין לו רב, תיקה, תברכי משם. בנימוס בבקשה, כן? אבל שישאר עם עצמו.
מה, גם לרבנים
שם? בוודאי. כל מי שלומד תורה, הוא למד מרב, שלמד מרב, שלמד מרב. בסדר, מישהו בן 85, אני משערת שכבר הרב שלו נפטר.
אין לי מעלה, מי שרוצה...
בוודאי שיש רבנים שהוא מתייעץ איתם, בוודאי. בוודאי. שיזכו בעזרת השם לאריכות ימים. כמה כבר נעלמו לנו השנה, אתם יודעות. לצערנו הרב. השנה, לפני שנתיים, אומר הרב, ולא נטלו עצה זה מזה, אפילו אחד את השנים לא שואלים, כל אחד הולך עם אני מרגיש, אני מרגיש, אני מחובר. ומורים הלכה בפני רבם, מתוך הכרה של גדלות פנימית. באמת הייתה להם גדלות פנימית, הכל נכון. הם היו אנשים גדולים, 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 גדולים. זה לא מספיק. אתה לא יכול להיות אדם גדול. ועומק גדול של קדושה זו צריכה להתבטל בפני מקור התורה ונקדש, ונקדש בכבודי. כשנדב ואביהו מתים הם מעבירים שיעור למי? לי, לי. אני לא קשורה למדרגה של נדב ואביהו בכלום. אפר אני לכפות רגליהם. אבל מה נדב ואביהו מבקשים להגיד לנו? שאין דבר כזה לצמוח ולגדול בלי לדעת להתכפף לריבונו של עולם ולכל מה שהוא אומר בתורה. את כן מבינה, את לא מבינה, את יודעת למה, את לא יודעת מה, זה מתחבר לך, זה לא מתחבר לך. בטח שזה טוב שנלמד טעמי מצוות. אתם יודעות למה קוראים לזה טעמי מצוות? כי זה נותן טעם למצווה. כשאת יודעת טעם של מצווה, את הרבה יותר מתחברת. ואם לא תתחברי לטעם, זה לא קשור. אם תתחברי, נפלא. ואם לא תתחברי, גם נפלא. אומר הרב, הם מיודעיו של מקום. אינם יכולים להתגבל בגבולים. הם לא יכולים גבולות. למה הם לא יכולים גבולות? כי הם עליונים. כי העולם מצומצם, העולם קטן לידם. הם גדולים ממשה ואהרון. בהתפשטותם, נידחים מן העולם ואינם באים בבניין משפחה, ובנים לא היו להם. הם בכלל לא מרגישים שהם צריכים להקים משפחה. הם אומרים, אנחנו כל כך נצחיים, מה אנחנו צריכים משפחה? אבל זה לא אמור להיות כך. מה? רגע, בסדר, תגידי, אני קטנה מהם ואני לא מבינה. אבל הם היו באמת, אני אומרת שוב, הם לא דמיינו, הם באמת היו גדולים, באמת, באמת, במדרגות שאנחנו לא יכולים להביא. אבל יש תקווה, בסדר? וחוזרים בהולדה שנייה, אני לא מבינה בגלגולי נשמות, בסדר, אל תבקשו ממני להסביר, אבל זה הרב אומר את זה, בפנחס זה אליהו. פנחס ואליהו זה מידת האמת. אתם יודעות, אני אגלה לכם בסוד, אולי נלמד את זה יום אחד, שיונה בן אמיתי, קוראים לו יונה בן אמיתי, הוא היה הילד של האישה איך קוראים למקום הזה? מצידן, משהו כזה, לא משנה. שאליהו היה אצלה ברעה, והבן שלה מת, ואליהו מחיה אותו, את יונה הנביא, כשהוא היה ילד. השונמית, השונמית זה אלישע. צפתית או צרפתית? תחפשי עכשיו. במלאכים א', אולי פרק י"ח, י"ט, לא יודעת. יונה בן אמיתי, מי מחיה אותו? מי זה אמיתי? זה אליהו הנביא, איש האמת. למה נדב ואביהו חוזרים? זוכרות שיונה אומר לאלוקים, מה זה רחום, חנון, רב חסד, איפה האמת? זוכרות? זה אליהו הנביא. אומר הרב, התיקון של נדב ואביהו זה פנחס ואליהו. פנחס שקם ולוקח את הרומח בידו והורג את זמרי בן סלו וכוזבי בת צור, והאמת האלוקית לא מפחידה אותו והולך עד הסוף, ואליהו הנביא המלא רוח השם וקנאת הברית, המסורת והעבודה המקודשת על פי הנבואה והתורה המנוחלת וההתעלות העליונה המכבדת את הקדושה ומגבלת את תנאי החיים. צרפתה, בסדר, הוא מגבל את תנאי החיים הרוחניים. כן, היא מצידון, וקוראים לה אישה הצרפית. בסדר. פנחס הרג את זמרי בן סלו וכוזבי בת צור בשתים, כשהם זנו עם בנות מואב. מה התיקון? זה אנחנו צריכות לקבל על עצמנו. זה התיקון של יום הכיפורים. כשאני אומרת על חטא שחטאנו לפניך, ועל חטא שחטאנו לפניך, ועל חטא שחטאנו לפניך, אנחנו אומרים לעצמנו, אנחנו רוצים להיות עסוקים בהתבטלות לציווי האלוקי. אנחנו רוצים לחזור להאמין שהתורה זה הדרכה שלנו מהדברים הכי כלליים ועד הדברים הכי 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 פרטיים. ושלריבונו של עולם יש סדר אלוקי מדויק לחיים שלי. זה להיכנס אל תוך מקווה הטהרה של יום הכיפורים. וזה מה שקורה ביום השמיני. נראה לי שדיברנו על זה בשבת שעברה בפרשת שבוע. שבשמונת ימי המילואים אנחנו לוקחים את ספר התורה ושמים אותו איפה? בארון העדות, או בתוך הארון, או על מדף. דיברנו על זה? או על מדף ליד, לא יודעת, היו גם שבתות בוגרות, אולי אמרתי את זה באיזה שבת בוגרות. או על מדף ליד ארון העדות. למה ספר התורה נמצא בקודש הקודשים? כי ספר התורה זה הלב של הכל. ולמה זה בתוך הארון הסגור? עוד תלמדו על הארון הזה בספר שמואל בעזרת השם. אתם יודעות שהוא היה עץ זהב מתחת, זהב מעל, מאוד מאוד כבד, ובפנים יש את ספר התורה. למה? למה זה סגור? זה בתוכנו. בתוך הלב שלך יש את ארון העדות. והלב שלך שומר על התורה, כמו שארון העדות שומר על ספר התורה. לא מוציאים את ספר התורה משם, כי זה נמצא בתוכך, זה אמירה אלוקית אלייך. את רוצה לדעת מי את? כל מה שכתוב בתורה כתוב בתוכך, עד ההלכות הכי קטנות. זה יום הכיפורים. ביום הכיפורים אנחנו מחזירים, מזכירים לעצמנו שספר התורה כתוב בתוכי. ואי אפשר, אי אפשר, אי אפשר בלי זה. גם אם את מרגישה שאת הכי קדושה ועליונה, זה לא הסיפור. אומר הרב, רגע, אני אקריא רק, אני דילגתי קצת. יש פה פסוק, הפסוק האחרון שכתוב בספר מלאכי, שהיה הנביא האחרון בתחילת בית שני, ואחרי שהוא נפטר, לא היו לנו נביאים. עד מתי? עד היום, עד היום הזה, כמעט 2000 שנה. מי מלאכי הנביא? הוא הנביא האחרון, האחרון, האחרון. מה הוא אומר? תסתכלו בדף. זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. זה הצוואה של הנביא האחרון לכולנו עד הדור הזה, עד קץ כל הדורות. זכרו תורת משה עבדי, בלי זה כלום לא יישאר. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. לא נקרא את זה עכשיו, נדבר על זה עוד בהמשך החיים בעזרת השם, אבל זה הסיפור של נדב ואביהו. ואחרי שקורה הסיפור עם נדב ואביהו, אני חוזרת לפרשת אחרי מות. אומר ריבונו של עולם לאהרון הכהן הגדול, אני רוצה שפעם בשנה תיכנס לקודש הקודשים לחפר לכל עם ישראל על כל הפעמים שהם לא הקשיבו לציווי האלוקי. איך אתה תיכנס לקודש הקודשים? יש הדרכה אלוקית שאסור להיכנס שטויי יין, ואסור להיכנס פרועי ראש, ואסור להקריב יש זרה. כל הדברים האלה שריבונו של עולם אומר לאהרון על יום הכיפורים, זה הכל מה? מכוח החד, מכוח מה שהתברר מחטאם של נדב ואביהו. ומתוך זה, כן, מתוך זה ריבונו של עולם אומר לנו בפסוק האחרון, והייתה זאת לכם לחוקת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאותם אחת בשנה. אז כשאנחנו קוראות את עבודת כהן גדול וחזרת השץ של מוסף, כבר אמרתי לכם שכדאי לכם, אם לא אמרתי אז אני אגיד עכשיו, שכדאי לכם לפני יום הכיפורים, בערב יום הכיפורים, חוץ מזה שתאכלו, כי זו מצווה גדולה לאכול, כתוב מי שאוכל בתשיעי הרבה כאילו צם תשיעי ועשירי, אז תאכלו הרבה, אבל חוץ מזה כדאי לכם לפתוח את המחזור וללמוד על עבודת כהן גדול. אתם יכולות לחפש לזה פירושים. קודם כל זה כתוב בתורה בפרשת אחרי מות, אפשר ללמוד את זה עם רש"י, ואפשר ללמוד את זה במחזור עם פירושים, וזה כתוב גם במשנה במסכת יומא. ולהגיע ליום הכיפור מוכנה, כי זה היה הלב של יום הכיפורים. ומה אני צריכה להרגיש? שאני מבקשת מריבונו של עולם שיעזור לי לחזור להיות מקשיבה באמת. מקשיבה באמת זה להתחבר באמת למה שריבונו של עולם מבקש ממני בתורה. להסכים לחזור להיות מה שכתוב בתוכי. לא חיצוני לי, לא הדביקו עליי, לא נתנו לי את זה במתנה. זה נמצא בתוכי, בקודש הקודשים שבתוכי. לשם צריך לכוון, את זה אנחנו רוצים, לשם אנחנו רוצים להגיע. אז שנזכה בעזרת השם.